ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף למד וו. הנושא, איזהו צפון? כמובן יש ארבע רוחות, כולם מכירים, צפון, דרום, מזרח, מערב. כאן אנחנו לא מעוניינים באיפה צפון, אלא איפה צפון ההלכתי. יש הלכות שדורשות מיקום צפון בקשר לקורבנות. העזרה הייתה בנויה כזאת שאתה נכנס ממזרח וממשיכים עד הסוף הוא המערב. מימין זה צפון ומשמאל דרום. אבל לא כל צפון העזרה נחשב צפון לגבי הקביעה ההלכתית של צפון. וזה מה שמעניין אותנו. איפה הוא צפון ההלכתי? ולמה כל זה? כי קודש קודשים, קודשי קודשים, בניגוד לקודשים קלים, קודשי קודשים צריכים לשחט בצפון, לא בכל העזרה. לא כל העזרה קשרה לשחיטת קודשי קודשים. וליתר דיוק, אנחנו ראינו במשנה שהיה בסוף השיעור הקודם, שכהן גדול הגיע אצל פרור של הכהן גדול, ואמר את הוידוי עליו. הוידוי נאמר במקום ששוחטים אותו. אז המשנה אמרה, בא לו אצל פרור וכולי. ואני אומר וכולי, אני צריך להמשיך. ופרור היה עומד בין האולם ולמזבח. עכשיו, זה אזור מאוד מסוים, בין האולם ולמזבח. יש לנו, אגב, בגמרות המסומנות שלנו, יש ציור עם תצפית ממעוף הציפור, מלמעלה למטה. אתם יכולים לראות את המזבח עם ארבע קרנותיה, וההיכל והאולם. ואנחנו מתייחסים כעת למקום הזה שנקרא בין האולם ולמזבח, וגם כמובן בצד הצפוני של העזרה. אז אותו מקום שהוא אמר שם הוידוי על הפר, הוא גם ישחוט את הפר שם. זה אומר שהוא נחשב צפון. מי אומר שהמקום הזה מוגדר כצפון? יש כמה דעות בתנאים באופן כללי מה מוגדר כצפון לגבי ההלכות האלו, הלכות שחיטת קודשי קודשים. הגמרא, מן שמת לי דאמר בין האולם ולמזבח צפון, נחשב צפון, מוגדר הלכתי כצפון. רבי אלעזר ברבי שמעון היא דתניא. אנחנו נראה שלוש דעות בעניין הזה, איזהו צפון, מקיר של מזבח צפוני ועד כותל העזרה, וכנגד כל המזבח כולו, צפון, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. בתרשים שלנו, בציור, אתם יכולים לראות מספר אחד. כל הזה הוא בין המזבח לקיר הצפוני של העזרה, רק שם זה הכי מצומצם, רק שם זה נקרא צפון. רבי אלעזר רב שמעון מוסיף אף בין האולם ולמזבח. אתם יכולים לראות מספר 2 בתרשים, וזה רבי אלעזר רב שמעון. רבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ואף מקום דריסת רגלי ישראל. אתם יכולים לראות את זה מספר 3, כל האזור הזה מהכניסה מן המזרח למזבח הוא בעצם 22 אמות, 11 אמות נקרא מקום דריסת רגלי ישראל, ועוד 11 אמות נחשב מקום דריסת הכהנים, ואז אתה מגיע למזבח. ממשיך הברייתא, אבל מן החליפות ולפנים הכל מודים שפסול. אתם יכולים לראות בתרשים שלנו אותיות א' וב', ואנחנו נתייחס לזה מיד ברשי. אבל מן החליפות ולפנים, רוחב האולם עודף על רוחב ההיכל 15 אמה לצפון וכנגדו לדרום, ומשך אותו עודף אינו אלא 10 אמות ממזרח לצד מערב, ואותו עודף קרוי בית החליפות. מה זה חליפות? אנחנו נראה עוד מעט. אז זה לשון סכין, בלשון ערבית, שהיו בהן 24 חלונות, חלון לכל משמר, ששם גונזים סכינים של קודש, וסכין קרוי חילוף בלשון ערבי. ואוויר שאחורי אותו עודף למערב, זה באות א', אתם יכולים לראות את זה בתרשים, זה האוויר, השטח שמאחורי אותו עודף לצד מערב, ואוויר שבין צפון כותל העודף לבין כותל הזרה קרוי לפנים מן החליפות, זה האות ב'. אז המקומות האלו זה כבר לא נחשב צפון לגבי ענייננו. ודאי זה צפון, אתם יכולים לראות בתרשים, זה בחצי הצפוני של העזרה, אבל הוא לא קשר לעניין שחיטת קודשי קודשים. אנחנו אמרנו שהמשנה שלנו שממקם את הפער לוידוי כהן גדול שהפער הזה הוא קודשי קודשים, ממקם אותו בין אולם למזבח. הגמרא ממשיכה פה עם קושיות ותשובות, לכן הסימון שאתם רואים את הסימן הר גש הוא בצער למעלה ואחר כך צער למטה במסע ומתן הזה. למה שואלת הגמרא, רבי יוסף ושמעון היא ולא רבי, שרק רבי, שרבי לא יכשיר את המקום הזה. אמרנו בהתחלה ש בין אולם זמח זה נחשב צפון לפי רבי יוסף ושמעון, אז אנחנו פה ממשיכים ואומרים כן, זה רבי יוסף ושמעון ולא רבי. הגמרא אומרת לא, לא, לא ככה, אפילו תימא רבי, רבי יסכים שזה קשיר לשחיטת קודשי קודשים, זה קשיר לעמוד שם עם הפר ולהגיד שם הוידוי ואחר כך לשחוט שם. ולמה הגמרא יכולה להגיד שאפילו תימא רבי? כי אם אנחנו נתבונן בשיטת רבי, מה הוא הוסיף מקודם? הוא הוסיף עד לכניסה המזרחי, כל הקטע הזה של העזרה נחשב צפון, מהכניסה אליו, שהוא מקום די מרוחק יחסית למקום של קדושה. כלומר, ככל שאתה מתקדם לצד מערב, אתה מתקרב לעולם, להיכל, שם היה קודש הקודשים, מקום קדוש יותר. ורבי היה מוכן להגדיר כצפון מקום פחות קדוש, דהיינו כיוון מזרחי. אז זה מה שגמר אומרת עכשיו, השת רבי עד רבי יוסי בבידה מוסיף, רבי ממשיך לכיוון מזרח מעבר לרבי יוסי ברבי יהודה. הרי רבי יוסי ברבי יהודה הכשיר את המקום ממול המזבח לקיר הצפוני של ההיכל, של העזרה, סליחה. וזה עצמו יותר מרוחק ממה שרבי יוסי ברבי שמעון הכשיר. אז אם רבי מוסיף על רבי יוסי ברבי יהודה ואומר כשר, עד רבי יוסי ברבי שמעון לא מוסיף, ברור שהוא מוסיף על רבי אלעזר בן שמעון שהיה הכשיר דווקא מקום קרוב יותר לקדושה. אז אם רבי מוסיף על רבי יוסי ורבי יהודה שהוא היה נקרא לזה פחות קדוש מרבי אלעזר בן שמעון, אז רבי ודאי מוסיף על רבי אלעזר ורבי שמעון. אז לכן אנחנו כאילו תמוע לנו איך אתה חושב שהמשנה יהיה לפי רב אלעזר בשמעון ולא רבי. ודאי שרבי יכשיר את המקום שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון. הרי אני חוזר על עצמי עוד פעם, הרי רבי מוכן להגדיר כצפון מקום אפילו פחות קדוש, אז ודאי מקום שיותר קדוש, כמו מה שרבי רב שמעון אמר, רבי יסכים איתו. אז איך חשבת לומר שמשנתנו הוא כרבי אלעזר בשמעון ולא כרבי? ענן, אומרת הגמרא, ענן, הכי כאמרינן. מה שרצינו להגיד מקודם, שאמרנו רבי אלעזר בשמעון ולא רבי, ככה חשבנו לומר. היא רבי היא, אם המשנה שלנו הוא לפי רבי, נוקמה בכולי עזרה, אז למה לצמצם את המעמד של הריבוי בין אולם ולמזבח? אם המשנה הוא לפי רבי, אתה יכולת להכשיר עוד הרבה מקום. אלא מאי? אז מה אתה רוצה לומר? רב אלעזר בשמעון היא שהמשנה הוא לפי רב אלעזר בשמעון? עכשיו, מה לפי רב אלעזר בשמעון נחשב צפון? לא רק בין אולם ומזבח. אתם יכולים לראות לפי התרשים, הוא הכשיר גם מה שרב יוסף רב יהודה אמר, מול המזבח עד האולם נחשב צפון. אז אמרנו שהמשנה ליבא דרב אלעזר בשמעון, ואם כן, ונוקמי בין מזבח ולכותל, לפי רבי אלעזר בשמעון היה אפשרות להעמיד את הפער גם שם. לכולי אלמה, אפשר לומר, לכולי אלמה זה עיקר צפון. אלא מה יתלך למאמר? אם אתה רוצה להעמיד את המשנה כרבי אלעזר בשמעון, אז מה צריכים לומר? למה לא העמיד את זה מול המזבח, שזה צפון לכל הדעות? משום חושה דכהן גדול. אנחנו לוקחים בחשבון שאחרי השחיטה הכהן גדול צריך לקבל את הדם, והוא צריך להיכנס לקודש הקודשים, הוא צריך להסתובב. אנחנו רוצים להמעיט את הפסיעות שלו בעזרה. זה החשש משום חושה דכהן גדול. רש"י מתחת לתוספות, רש"י שורה רביעית, משום חושה דכהן שלא יכבד עליו מסוי מזרק הדם מרחוק. אז בגלל זה אנחנו אומרים תעשה בין האולם מזבח. לרבי נמי, משום חושה דכהן גדול. עם הסברה הזאת אפשר לומר שהמשנה גם מסתדר לפי רבי, ורבי לא מציע תעמיד את זה בכל העזרה מהכניסה עד לאולם, משום אותו חשבון, חושה לכהן גדול. ראשו לדרום ופניו למערב. הבהמה, הפר, אמרנו שהעמידו אותו עם הראש לכיוון דרום, כלומר אורך הבהמה היא מצפון לדרום, אבל הפנים למערב. איך היא משכחת לה? איך אפשר להבין את זה עם הראש לדרום? אז איך הפנים למערב? המערב בעוקם את ראשו, סיבבו את הראש קצת 90 מעלות. נכון, אורך הבהמה מצפון לדרום, אבל עקמו את הראש בצורה כזאת שהפנים הם לכיוון ההיכל, כיוון מערב. שאלה, ונוקמי להדיה, למה שלא נעמיד את הבהמה באופן ישר אחוריו למזבח ופניו להיכל? אמר אביי, הסיבה שלא עושים כך, כי זרע השמן ירביץ גללים. אנחנו צריכים לקחת בראשון, הרי מדובר בבהמה, אולי פתאום הוא יוציא צורה, יוציא גללים, אז זה לא דרך ארץ שהגללים ילכו לכיוון המזבח. לכן העמדנו את הבהמה כמו שתיארנו מקודם. רש"י כותב Shema Yalvitz Kalim Ugnaihu Lehaot Beit Harei Shelo Letzad HaMizbeach Vahachi Shapir Tveg Liot Znavo Letzafon Veroshlo Ladarom Nimsa Znavo Shelo Kinege HaMizbeach Sheino Moshcho Letzad Darom Kol Orech HaPar Ela Sheyehe Mikzat Gufo Bein Olam LeMizbeach Ve'anachnu Im Zek Chozrim LaGmara Tanu Rabbanan Ketzad Somech. אנחנו כאן מדברים על סמיכת ידיים על קורבן בכל קודשי קודשים. אז איך עושים את זה? במיוחד מיקום וכיוונים. הזבח עומד בצפון ופניו למערב. והסומך, הבעלים של הקורבן, עומד במזרח ופניו למערב. הוא מניח שתי ידיו בין שתי קרנות של זבח, של הבהמה, קרן וקרנות של הקורבן. ובלבד שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח, הוא מתוודה. אדם, נגיד, מביא קורבן חטאת על חטא שהוא עבר, והוא אומר וידוי. על איזו קורבן ועל מה הקורבן בא לרצות? על חטאת. אבון חטאת, משהו, הוא אכל דם בשוגג, הוא אכל חלב בשוגג, אכל ביום כיפור בשוגג, אז הוא מביא קורבן חטאת. ועל אשם, יש אבונות ספורות שאדם מביא קורבן אשם. אז הוא יתוודש על כך שהוא עבר על עבירה כזאת שמחייב אותו להביא קורבן אשם. ועל עולה, גם עולה יש לה כוח כפרה על איזו עבירות, אבון לקט, שכחה ופאה אלו הם מתנות עניים שאדם עבר ולקח אותם. יש שני מילים הבאות, רשי גורס, אבל תוספות לא גורס המעשר אני. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אין עולה באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה. על לפי רבי עקיבא, על לב שיש בו מלכות הוא לא מביא קורבן, כי המלכות הם מחפרים. אבל על עשה, מי שעבר על עשה, או לא תעשה שניתק לעשה, זה לא תעשה שכתוב בתורה ומיד אחריו כתוב עשה, מה כן לעשות, כאילו, אז התורה נתקה, זה נתקע את המצווה הזאת מגדר לא תעשה שיש בו מלכות, והכניס אותו לגדר עשה שהוא מצפים ממנו לקיים את המצוות עשה. תוספות כאן על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה, לא ידענה עמי לא כחשיב כל לוי דלא לקו עלה. יש עוד לווים שאין מלכות עליהם, כגון לאו שבכללות, לאו שאין בו מעשה. ונראה לי, מדכתיב, הוא נרצה לו, משמע שיש לו תקנה וריצוי במקום אחר. והיינו, עשה. כלומר, יש אדם עשה עבירה מסוימת, ויש אחריו עשה, שבידו לתקן, לעשות, סוכה, תפילין וחיוצא בהן, ואם עבר יום או יומיים, עולה מחפרת עליו, וכן לא תעשה הניתק לעשה, וכן על חייבי מיטות ועל חייבי קיטות וחייבי לבן חמורים הייתה מחפרת, אלא שיש להן כפרה אחרת שעונשן אמור. אבל הני אין להם ריצוי ותקנה במקום אחר. זה ההסבר שלא נחשב כאן אילו הלב שבכללות או לב שאין בו מעשה, אלא ונרצה לו אומר לנו שזה מין עבירה, זה לא תעשה, שיש לו ריצוי במקום אחר, דהיינו הקיום העשה. גם עשה גרידה הזכיר התוספות, הדוגמאות של סוכה ותפילין, עכשיו לא עשית אבל תעשה את זה, יש לך אפשרות לקיים את העשה. ממשיך הגמרא במאי כמפליגי. אמר רבי יומיה, יש כאן מעוין, ובשוליים ממול כתבנו שזה מציג מחלוקת המוראים לפרש מחלוקת התנאים הנ"ל. ראינו פה רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא חולקים בעניין על מה באה העולה, ויש מחלוקת המורים כדי להתייחס למחלוקת התנאים. אז אמר רבי ירמיה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בלאו דנבלה כמפליגי. בתורה היא מזהירה לא לאכול נבלה, ואחריו כתוב לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. זה מנוסח כמצוות עשה. אז אדם עבר ואכל נבלה. רבי עקיבא סבר לאו מעליהו, זה לאו רגיל, והוא יקבל מלכות, ומאחר שיקבל מלכות העולה לא באה לחפר עליו, המלכות מחפרות. ורבי יוסי הגלילי סבר לאו מעליהו, מאחר שתורה מנסחת את העבירה הזאת של נבלה ככה שיש לא תעשה, ואחר כך כתוב עשה, נכון, אחרי שאכלת את זה, זהו, זה פייפן, פרפלין, אין לו מה לעשות. אבל בכל זאת, התורה כותבת עשה, מנסחת נוסח של עשה אחרי הלאו. ולכן הוא לא נחשב ללאו גרידה. הדוגמה הקלאסית של לאו הוא לאו דחסימה, התורה כותבת לא תחסום שור בדישו, אין עשה אחרי זה. זה הדוגמה של לאו מעליה, אבל זה הנבלה לא. אביי אמר דקולי אמה לאו דנבלה לאו מעליה אבי. לפי אביי זה לא דוגמה של מחלוקת, מי שאכל נבלה זה לאו גמור, והוא לא יביא על זה קורבן עולה. והכה בתעזוב כמפלגי. התורה כותבת בעניין הלקט, לקט שזה אחד ממתנות עלים שאדם משאיר השיבולים האלו, אני לא נכנס כאן לתיאור פרטני, יש שיבולים שהם שלא נלקטו בשעת הלקיטה, משאירים אותם בשדה לעני, וכתוב ולקט כצירך לא תלקט, רש"י מביא את זה ממול אגב, ולקט כצירך לא תלקט אלא לעני תעזבנו ולא תלקטנו. זה לא בדיוק לשון הפסוק, אבל זה ככה זה כתוב בערך בתורה, לעני ולגר תעזוב אותם. אז כתוב לקט כצירך לא תלקט, זה לאו, ובהמשך לעני ולגר תעזוב אותם. זה יהיה נושא שמחלוקת. דרבי עקיבא סבר, רבי עקיבא אומר שהקורבן עולה לא בא על לקט, כי הוא סובר תעזוב, מה שאמרנו לעני ולגר תעזוב אותם, התעזוב מעיקרה משמע, הוא לא ניתק לעשה, זה לא לאו שניתק לעשה, שאם אדם עבר על הלאו אז תקיים את העשה, כי התעזוב את זה כשכתוב פה המובן שלו, נכון, פיזית הוא כתוב אחרי הלאו לקט כי צריכה לא תלקט, ואז כתוב לעני לגר תעזוב, זה כתוב אחריו, אבל המובן שלו הוא קודם תעזוב את הדברים האלו לעני, אחר כך עברת על הלאו, זהו, הלאו הוא עומד בפני עצמו, אין עשה אחר כך במובן הדברים. זה דעתו של רבי עקיבא, ולכן על לקט אין לא בא העולה. ורבי יוסי גלילי סבר השתא משמע, שאם אדם עבר ולקח את הלקט, עכשיו יש עשה, תקיים את עשה עכשיו, זה ההשתא משמע, תעזוב את זה לעני. אז אם כן, הוא לא לאו מעליה, אלא זה לאו הניתק לעשה, ולכן אין לו קין עליו, אין לוקין, אין מלכות, אז תביא עולה. כעת יש לנו נושא סלש מבנה חדש בשוליים. המשולשים שאנחנו נראה מחלוקת תנאים בכיצד סדר הוידוי. תנו רבנן, כיצד מתוודה? אביתי, פשעתי וחטאתי. הגמרא אחר כך תסביר את ההבדלים בין המושגים האלו, אבון, פשע וחטאת, אבל זה סדר. קודם אומר אביתי, אחר כך פשעתי ואחר כך חטאתי. וכן בסרט משתדל, איך הוא אומר, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם וכל חטאתם. כמובן השרים השלח, אחרי שהזכרנו את הפער של הכהן גדול שזה מחפר עליו, שעיר המשלח גם כן מחפר. אני לא נכנס כאן, יש מחלוקת בעניין על מי הוא מחפר, אבל לפחות על כלל ישראל השעיר המשלח מחפר. וקראנו את הפסוק של הוידוי ששייך אליו. עיקר דיון שלנו סביב הסדר האזכורים פה. וכן במשה הוא אומר נושא אבון ופשע וחטא, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, נציין, יש לנו כוכבית בצד, החכמים קודם מסבירים משמעות כל מילה של הוידוי ואז חוקים על הסדר של רבי מאיר. זה יובו בהמשך. וחכמים אומרים אבונות אלו הזדונות, וכן הוא אומר היקרית היקרית הנפש היא אבונה בה. זה מדובר באדם שהזיד, הוא עבר ביודעין. פשעים זה יותר חמור, אלו המרדים, המרד שהוא עושה להכיס. וכן הוא אומר מלך מואב פשע בי, כלומר מרד בי, ואומר אז תפשע לבנה בעת ההיא. הם מרדו המלך יהודה שם במקרא. לכל חטאתם אלו השגגות. אנחנו כמובן מנתחים את הפסוק שנאמר בקשר לסייר משלח שהזכרנו מקודם. אז אמרנו אבונות הם הזדונות, הפשעים הם המרדים, ובסוף לכל חטאתם אלו השגגות. אדם עשה מלאכה למשל ולא זכר שהיום הוא שבת, הוא אכל חלב אבל הוא לא ידע שזה חלב והוא אכל אותו. וכן הוא אומר נפש כי תחטא בשגגה. זאת אומרת הציוף חטא עם שגגה. הוא מאחר שהתוודא על הזדונו ועל המרדים כאן בתמיהה לפי הדעה של רבי מאיר שהוא מזכיר את האבונות ואחר כך הפשעים, חוזר ומתוודא על השגגות, אם כבר טיפל בהכי חמור, מה פתאום שהוא מזכיר בסוף את השגגות? אלא כך היה מתוודא. הסדר הגיוני צריך להיות כך: חטאתי ועוויתי ופשעתי לפניך אני וביתי. וכן בדוד הוא אומר חטאנו עם אבותינו, הרווינו הרשענו. רואים שמקדימים את חטא ליותר חמורים. וכן בשלמה הוא אומר חטאנו והבינו רשענו. וכן בדניאל הוא אומר חטאנו והבינו והרשענו ומרדנו. אלא מהו שמע משה, אבל ראינו אפשרות אחרת מוקדם למעלה, יש לנו חץ מצד לגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ למעלה. מה שמע אצל משה נושא אבון ופשע וחטא, הוא באמת הקדים אבון ופשע לחטא. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאים לפניך ועושים תשובה, עשה להם זדונות כשגגות. זה שהוא מזכיר את המזיד קודם, זה הכוונה, שתהפוך את האבון, את המזיד, להיות כשוגג. אמר רב אבא שמואל אמר רב, הלכה כדברי חכמים שמגיעים לבית המקדש או אפילו לבית הכנסת, שצריכים גם כן בתפילה צריכים לפעול כמו החכמים, להזכיר את הפחות חמור קודם ואז להתקדם ליותר חמור. הגמרא שואל מה אני צריך את רבא בר שמואל, פשיטה יחיד רבים הלכה כרבים. כלל ידוע בפסיקה שאם יש מחלוקת בין יחיד רבים הולכים לפי הרבים, וכאן הרבים הם החכמים והיחיד הוא רבי מאיר. למה צריך את הפסק המפורש של רבא בר שמואל אמר רב? אגמונה, מהו דתימה? מסתבר תעמי דרבי מאיר דקמסי עלי קרא. יש לנו כוכבית בצד הגמרא, זה מחזיר אותנו למעלה. יש פסוק שקשור ליום כיפור עצמו, אצל סייר משתלח, וזה הפסוק שרבי מאיר הביא. אז אם יש לך פסוק שמדובר ביום כיפור עצמו, ושם אתה רואה שהיותר חמור קודם, זה מן הסברה יותר מדהים. כמה שמלן, לכן צריכים את הפסק המפורש של רבא בר שמואל להוציא אותנו ממה שמסתבר, ובאמת לפסוק כמו החכמים. ההוא דנחי קמי דרבא ועבד כרבי מאיר, היא שהוא נהיה שליח ציבור בנוכחות רבא, והוא בתור שליח ציבור ביום כיפור פעל כמו הסדר של רבי מאיר, שקדים את החמור, את האבון לחטא, להשגגה. עמלה רבא שואל אותו, שבקית רבנן ועבדת כרבי מאיר, עזבת את הרבים ופעלת כמו היחיד? עמלה, כרבי מאיר סבירה לי, כי דכתיב בספר ראית את המשה. כמו שאנחנו אמרנו מקודם, שגישת רבי מאיר ברמה של הסברה הוא יותר מתקבל, כמו שכתוב בספר תורה של משה, הפסוק שהוזכר בעיצומו בעניין יום כיפור עצמו. תנו רבנן, יש בצד בשוליים נושא הוכחה דמה שכתוב וכיפר בפרו של אהרון כפרת דברים ולא מתן דמים. אנחנו הזכרנו בעבר שעיקר הכפרה הוא בזריקת דם. עכשיו, שאנחנו נתקלים במילה וחיפר אצל הפר, שהוא קורבן, וכתוב שם וחיפר בעדו ועד ביתו. מה זה? אז אנחנו נראה שזה דיבור, זה דברים, ולא זריקת הדם. תנו רבנן. וחיפר, מה שהזכרנו כבר, וראינו, אפשר לראות את זה ברשי. שכתוב וחיפר בעדו ועד ביתו, בחפרת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בחפרת דברים שזה דיבור או אינו אלא כפרת דמים, הרי אני דן, נאמרה כאן כפרה בפרו של אהרון, ונאמרה להלן בשעיר המשתלח כפרה. מה כפרה אמורה בשעיר דברים? הרי זה בכלל לא נשחט. מוצאים את הסעיר הזה לצוק מחוץ לירושלים בכלל, ושם דוחפים אותו ונופים. אין מתן דמים אצל הסעיר המשתלח, ובכל זאת כתוב שם הכפרה. אז כמו ששם הכפרה הוא בדברים שהכהן גדול מתוודה בפה, אז גם פה אף כפרה מול בפר דברים. ואם נפשך לומר, אם צריך עוד הוכחה שבחיפה הוא בדברים, הרי הוא אומר והקריב אהרון את פר החטאת שלו וחיפר בעדו ובעד ביתו, ועדיין לא נשחט הפר. אז רואים המילה וחיפר באמצע פסוק שהוא לא נשחט. מהי שואלת הגמרא, ואם נפשך לומר? למה צריך את הפסוק השני להביא עוד הוכחה? וחיתמה נלף מסעיר הנעשה בפנים שכפרתו בדמים. ביום כיפור יש עוד סעיר ששוחטים אותו ומביאים את הדם שלו לקודש הקודשים, לאחר, וזורקים שם את הדם, ושם כתוב וחיפר על הקודש מתומתו בני ישראל, מתומות בני ישראל, וזה מתן דמים. ואולי נלמד פער משם שהוחיפר הוא מתן דמים, הרי הוא אומר וחיפר אצל הפר עצמו, ועדיין לא נשחט הפר. עד כאן שיעורנו להיום.